שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך במסכת עבודה זרה. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', נסיים. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', נסיים במשנה בסמך א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים באותם נושאים של גוי שנוגע או חשוד שהוא נגע ביין, מתי זה נחשב, מתי לא, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. לפני שנראה אותם, בואו נזכר בכמה עקרונות. למדנו בדפים האחרונים שיש שני סוגים של בעיות כשגוי נוגע ביין. בעיה אחת, לפחות לפי רשי, זה גזירה של חז"ל משום חתנות. כלומר, שמא נתחתן עם הגויים, אז לא רק שאסור לנו לשתות את היין שלהם, גם אסור לשתות יין שלנו שהגויים נגעו בו. זה משום חתנות, וזה אוסר רק שתייה, זה לא אוסר הנאה, וזה אוטומטי. כלומר, זה לא משנה למה הגוי התכוון, זה לא קשור לעבודה זרה. ברגע שהוא נגע, גמרנו, זה אסור בשתייה, זו בעיה אחת. בעיה שנייה כשהגוי נוגע זה שמה הוא ניסח. כאן יש חומרה וקולה. חומרה זה שזה אוסר לא רק בשתייה אלא גם בהנאה. הקולה זה שזה רק אסור אם באמת יש סיכוי שהוא התכוון לנסח. לכן לפי רשי זה דווקא אם הוא הזיז את היין, כי ככה המנסחים היו עושים. וגם כמו שראינו בדפים האחרונים, אם ברור שהוא לא התכוון לנסח, למשל שהוא הכניס את המקל בשביל למדוד את היין, אז זה נחשב נגיעה, לכן זה כן יהיה אסור בשתייה, זה בגלל הגזרה של חתנות, אבל זה לא יהיה אסור משום נסח, כי ברור שהוא לא התכוון לזה, לכן זה לא יהיה אסור בהנאה. אלה שני סוגי איסורים שראינו, על זה נזכיר עוד כמה נקודות. דבר אחד, גם אם הוא נוגע על ידי כלי, גם זה נחשב נגיעה, אבל מצד שני, אם הוא נוגע בגב הכלי שבו היין נמצא, זה לא נחשב נגיעה. ודבר נוסף, ראינו שבשביל האיסור מצד החשש של ניסוך, זה לאו דווקא כשהוא נוגע ישירות, אלא גם אם הוא נוגע על ידי כוחו, נרחיב לגבי זה עוד רגע, אבל רשי אמר שאז, אפילו שהחשש הוא ניסוך, זה לא אוסר בהנאה, אלא רק בשתייה. כלומר, גם כשחשש הוא ניסוך, זה לא תמיד אוסר גם בהנאה, לפעמים זה רק אוסר בשתייה. עד כאן קצת תזכורות, עכשיו בואו ניכנס לעניינים, כאמור נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון עוסק במצבים של חשש נגיעה ובנגיעה באמצעות כוחו, כמו שהרגע הזכרנו, נחלק את החלק הזה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה מזיגה. האמת היא שכבר הזכרנו את זה לפני יומיים בדף נ"ח. אם גוי מוזג יין מהכלי שלו לתוך הכלי של יהודי, אז היין שעכשיו אצל היהודי עכשיו אסור בשתייה. למה? הסברנו את זה בדף נ"ח. כי כשהגוי מוזג את היין, אז היין לא נכנס בבת אחת הכל לתוך הכוס, אלא היין נכנס לאט לאט, אז בהתחלה נכנס קצת יין, והיין שנכנס אחרי זה מזיז את היין שהיה בפנים. זה בעצם כאילו שהגוי מזיז את היין בעזרת כוחו, כלומר בעזרת היין, ואנחנו חוששים שהוא יתכוון לנסח, ולכן זה אוסר. אבל כמו כבר אמרנו, כיוון שסוף סוף זה לא ממש באופן ישיר, לכן אומר רשי זה רק אוסר בשתייה ולא בהנאה. אגב, בסוגריים יש שתי גרסות ברשי לגבי זה, בכל אופן זה כשהגוי מוזג ליהודי. אם היהודי מוזג לגוי, אז היין מותר, אלא אם כן הגוי יזיז את הכלי שלתוכו נכנס היין, ואז זה כן אסור. למה? לפי רשי, כי בזה הוא בעצם מזיז את היין בכוחו, אז שוב זה אסור בשתייה. לפי הריטווה פשוט כי חוששים שאולי הוא נגע ממש ביין בידיו. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בעצם עוסק ממש באותם נושאים, וזה לגבי גוי שהולך עם כלי של יין בדרך. האם צריך לחשוש שעכשיו היין אסור, אז עצם זה שהוא נוגע בכלי, זה ודאי שלא אוסר, כבר דיברנו על זה. אז מה כן החשש? כמו שראינו בסעיף הקודם, יש שני חששות. אחד, שאולי היין ממש מלא עד הסוף, הוא ממש ייגע ביין עצמו. ושתיים, בזה שהוא הולך בדרך, הוא בעצם מקפיץ כל הזמן את היין, זה נקרא מקרקש, ואז שוב, זה בעיה של כוחו בכוונה. אז האם חוששים לשני הדברים או לא שלא? אומר רב פאפה, תלוי במה מדובר. אם מדובר בנוד יין קשור, אז אין חשש שיזול, כי זה הרי קשור. אז כל החשש זה רק שהוא מקרקש, ואז אולי הוא יתכוון לנסח, ואז זה תלוי האם הכלי מלא או לא. אם הכלי מלא, אז אי אפשר לקרקש, אז זה מותר. אם הוא ריק, אז הוא באמת מקרקש, ואולי הוא מכוון לנסח, ולכן זה אסור. רב אשי אומר שבכל מקרה זה לא אסור, כי אין דרך ניסוח בכך, אף גוי לא עושה ככה לעבודה זרה שלו. בכל אופן, זה לגבי נוד קשור. אם זה קד פתוח, אז כאן זה מתהפך. כלומר, בעיה של קרקוש אין, כי אף אחד לא רוצה לקרקש קד יין פתוח, כי זה סתם ישפוך החוצה, לכן הגוי דווקא מקפיד ללכת לאט לאט שזה לא יקפוץ, אבל בעיה אחרת זה שאולי הוא ייגע, ולכן כאן, אם זה מלא, דווקא אז זה אסור, כי אז באמת יש חשש שיצא קצת יין והוא ייגע, אם זה ריק, אז אין חשש שיקפוץ החוצה, ולכן זה מותר. עד כאן הסעיף השני, שוב זה אותם עקרונות שראינו בסעיף הראשון. עם הסעיף השלישי והרביעי נחכה רגע ונקפוץ שנייה לסעיף החמישי, כי זה עדיין ממשיך את אותם עקרונות, וזה במשנה בסמך עמוד ב', ובגמרא זה 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. שם מספרת המשנה על איזשהו גוי שהתעצבן, ומרוב עצבים הוא לקח חבית וזרק לתוך בור של יין. ועכשיו השאלה היא, האם כל היין שבבור אסור? אז לגבי זה אומרת המשנה, אין שום איסור. למה? כי מבחינת נגיעה זה לא נחשב שהוא נגע, מבחינת חשש שמה הוא ניסח, אז כאן, כיוון שזה היה מתוך עצבים, ברור שהמטרה שלו לא הייתה לנסח, ולכן לא חוששים וזה מותר. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, מדייקת מזה הגמרא, למה לא חוששים לניסוך? רק היא עושה את זה בעצבים. משמע, שאם הוא לא עשה את זה בעצבים, אלא פשוט זרק משהו לתוך היין, אז כן חוששים לניסוך. כלומר, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, כוחו בכוונה אוסר. זה לכאורה. אבל זה מקשה הגמרא ממשהו שאמר רב אשי. רב אשי אמר שרק דבר שאוסר בזב, אוסר גם ביין. זב ויין זה שני תחומים אחרים לגמרי. זב זה הלכות טומאה, כאן אנחנו מדברים על חשש עבודה זרה, אבל בכל אופן, רב אשי קושר ביניהם, וממילא, כמו שבזב, אם זב ייקח חפץ ויזרוק אותו על חפץ אחר, אז ברור שהחפץ השני לא יטמע, כלומר אי אפשר לטמא בעזרת כוחו, אז אותו דבר, גם גוי לא יכול לאסור יין בעזרת כוחו. אז זה קשה על המשנה, ובעצם על כל מה שלמנו עד עכשיו, שכוחו בכוונה אוסר. אומרת הגמרא, באמת בזריקה של חפץ, כוחו לא אוסר, ולמה מהמשנה משמע שכן? כי הרי אמרנו שרק בעצבים זה לא, משמע שאחרת זה כן אוסר, מסבירה הגמרא לפי רשי, כי כאן הוא זרק את זה ממש קרוב מאוד לבור, וכאן הבעיה היא לא כוחו, אלא פשוט שהוא באמת נגע אולי ביין עצמם שבתוך הבור, כי זה היה ממש קרוב, לכן זה אוסר, אבל סתם ככה בזריקה של חפץ, כוחו לא אוסר. עכשיו זה לגבי זריקה של חפץ, כוחו לא אוסר. מה לגבי מזיגה של יין? הרי כל הזמן אמרנו שבמזיגה זה כן אוסר. מסבירה שי, וגם הזכרנו את זה כבר בדף נולחת, באמת יש הבדל. בזריקה של החפץ, כוחו לא אוסר ולא חוששים בכלל לניסוך, אבל במזיגה, שם זה כן אוסר. למה? כי מזיגה נחשבת מחובר. כי כשאני מוזג מים לתוך איזשהו כלי, אז יש שלב שבו המים נוגעים גם בכלי שביד שלי, וגם בכלי שאליו אני מוזג. כלומר, בעצם המים מחברים בין שני הכלים, וזה לא נחשב שזה היה רק באוויר, אלא כאילו יש כאן חיבור. בזה אומרים שכוחו אוסר. אבל בזריקה של חפץ, כוחו לא אוסר. בזה הגענו למשנה בסמך א' עמוד א', וזה היה הסעיף החמישי בחלק הראשון. עכשיו בואו נחזור אחורה לדברים שתילגנו להם, לסעיף השלישי והרביעי, עדיין בחלק הראשון. הסעיף השלישי גם הוא עוסק בעניין של כוחו, אבל בצורה קצת אחרת, וזה מעצר את הזיירה. מה זה אומר? אם יש גת שבו לא דורכים על הענבים עם הרגליים, שאז אם הגוי עשה את זה ברור שזה אוסר, אלא עושים את זה בעזרת קורה, והגוי הוא לא דרך על הענבים עצמם, אבל הוא זה שגרם לקורה לרדת. במקרה כזה רב פאפי מתיר, ורב אשי אוסר, ויש שתי גרסאות להבין את המחלוקת. גרסה אחת אומרת שבכוחו לפי כולם אסור, והמחלוקת היא רק בכוח כוחו, שנייה נסביר את זה. גרסה שנייה מקלה יותר, אומרת, בכוח כוחו לפי כולם מותר, המחלוקת היא בכוחו. מה הכוונה כוחו ומה הכוונה כוח כוחו? כוחו כאן, הכוונה היא לא כמו שדיברנו מקודם זריקה, אלא פשוט שהגוי עומד על אותה קורה, כלומר הוא לא נוגע באבנים, אבל בעזרת כוחו הוא מוציא מהם יין. כוח כוחו לעומת זאת הוא שהוא לא עומד על הקורה עצמה, אלא הוא מסובב איזשהו גלגל שמחובר לבורג, שזה לוחץ את הקורה. זה נקרא כוח כוחו. ואז שוב, כאמור, לפי הגרסה הראשונה, בכוחו לפי כולם אסור, כי זה נחשב שהוא מוציא את היין מהענבים בעזרת כוחו, לעומת זאת בכוח כוחו, כאן זה המחלוקת. לפי הגרסה השנייה, אנחנו כאמור מקילים יותר, שבכוח כוחו לפי כולם מותר, והמחלוקת היא בכוחו. כלומר, כשהוא על הקורה, רב אשי אוסר, רב פאפי מתיר, כי אומר, נכון שהגוי משתמש כאן בכוחו, אבל הוא לא משתמש בכוח הזה על היין. הוא משתמש בזה על הענבים, והענבים מוצאים את היין. לכן, זה עדיין עכשיו לא ישיר, וזה לא אוסר. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה חבית שנסדקה. כלומר, ממש נסדקה לגמרי מצד לצד, והיין הולך לצאת, והגוי ראה את זה והוא רץ לשם, והחזיק את החבית שהיין לא יצא. ולגבי זה הדין הוא כך. לגבי הנאה זה מותר, כי הגוי לא נגע ביין בידו, הוא לא שכשך את היין, וגם אם הוא הזיז אותו קצת, ברור שהמטרה שלו לא הייתה לנסך, אלא להציל את היין, וזה כמו המקרים שראינו אתמול, להציל את האתרוג, או לשים את האצבע בחור של החבית, זה לא אוסר בהנאה. מה לגבי שתייה? אז כאן זה תלוי איך זה נסדק. אם זה נסדק לאורך החבית, כלומר מלמעלה למטה, והגוי בא וחיבק את החבית בשביל שלא תתפצל, אז כאן זה כן אוסר בשתייה. למה? אומר הריטב"א, כי יש סיכוי טוב שהוא נגע גם ביין עצמו, עם היד שלו, עם הפה שלו, ולכן זה אוסר. תראו רש"י שהוא מסביר אחרת. אבל אם זה נסדק לא לאורך, אלא לרוחב, כלומר מצד לצד, ומה שהגוי עשה זה לא חיבק, אלא פשוט לחץ מלמעלה לחלק העליון שילחץ כלפי מטה והיין לא יצא, אז זה מותר לגמרי, כי כאן אין חשש שהוא נגע בכלום, וזה לא נחשב שהוא נוגע ביין והוא לא משכשך, אין שום סיבה לאסור. זה היה הסעיף הרביעי בחלק הראשון של השיעור, ועד כאן החלק הראשון. בחלק הזה עסקנו בכוחו, ומתי חוששים שהוא נגע ביין עצמו. החלק השני של השיעור זה נושא שעוד לא למדנו, וזה בשורה השישית בעמוד ב', מתי חוששים מגוי שנמצא לבד עם היין. עכשיו מחר נדבר על זה יותר באריכות, היום נראה לגבי זה שני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מצב שיש לי גת. עכשיו הגת לא היה מלא ביין, רק איזה שם שיריות קצת. ויום אחד אני מגיע לשם, אני פותח את הדלת ואני מוצא שם גוי. אומרת הגמרא, אני צריך לחשוש שאולי הגוי נגע. עכשיו אם אין כאן שום נוזלים, אז באמת אין לו במה לגעת. אבל אם יש קצת נוזלים, אז אומרת הגמרא, תלוי עד כמה. אם זה תופח על מנת להתפיח, כלומר זה מספיק רטוב שאם זה ייגע במשהו, זה ירטיב אותו כך שגם הוא יוכל להרטיב עוד משהו, אז אנחנו בבעיה. ממש צריך להכשיר מחדש את כל הגת, זה אומר להדיח ולנגב, שזה אומר לנקות באפר ולשטוף ועוד פעם אפר, זה אם זה תופח על מנת להתפיח. אם זה לא, אז מספיק לרחוץ. בכל אופן, העיקרון הוא שחוששים שהוא נגע, זה בסעיף הראשון. הסעיף השני בחלק הזה, זה כבר המשנה בעמוד ב', שם אומרת המשנה שאם לא מדובר בגת, אלא יש לי בור יין, ובאתי לשם יום אחד ואני מוצא שם גוי, אומרת המשנה שבאופן עקרוני אני לא צריך לחשוש שהוא נגע. למה? כי מן הסתם הוא לא רוצה לגעת, כי מפחד שהוא יתפס ואז יתבעו אותו על הנזק, לכן הוא לא נוגע. יש איזשהו מקרה יוצא דופן שאז חוששים שהוא כן נגע, וזה אם אני חייב לו כסף ועשינו את היין הזה כסוג של משכנתא, כלומר שאם אני לא משלם לו יכול לקחת מהיין, אז אנחנו כן חוששים שהוא נגע, כי מקסימום אם יתפסו אותו שהוא נגע, אז הוא יגיד, בסדר, אז אני אוריד לך קצת מהחוב ואני אקח את היין הזה, כלומר הוא לא חושש להתפס, אז באמת חוששים, הסברנו את זה לפי שמואל, ורבה שהיא גם הוכיח את זה מהמשנה הבאה, בכל אופן רק אז חוששים, אבל סתם ככה לא חוששים. אלה שני הסעיפים בחלק הזה, עכשיו נשים לב שלכאורה הם סותרים, כלומר בסעיף הראשון אמרנו שחוששים שהוא נגע בנוזלים שבגת, בסעיף השני, כלומר במשנה, אמרנו שלא חוששים. איך זה מסתדר? אז מסביר הרשב"א שבאמת הנחת היסוד היא שלא חוששים, כי הגוי יודע שאם הוא ייגע זה יסור את היין, ולא רוצה להסתבך. אבל אומר הרשב"א, זה כשבאמת מדובר ביין. אבל במקרה של הגת, הגוי רואה כאן גת ריקה, הוא לא מלא על הדעת שאם הוא ייגע בקצת נוזל שיש שם למטה, זה באמת יאסור משהו, לכן שם כן חוששים שהוא נגע, כי הוא לא יודע שזה אסור, אבל ברירת המחדל היא שלא חוששים. זה היה החלק השני. שוב, מחר נמשיך ונעסוק בנושא הזה, בינתיים נעבור לחלק השלישי. החלק השלישי זה לקראת סוף המשנה בעמוד ב', ובגמרה זה בשליש התחתון של העמוד, וזה שוב דברים שכבר ראינו בדף נון זין ובדף נון זין ובדף נון ח', וזה שאמרנו שלגבי לאסור בשתייה, זה אסור גם אם הוא נגע בלי שום כוונה לנסח, זה פשוט אסור מדין חתנות. אבל לגבי לאסור בהנאה, זה רק שבאמת יש איזשהו חשש שהוא התכוון לנסח. לכן אם הוא נגע בטעות, למשל שהוא נפל לבור של יין, או שהוא מדד את היין כמו שלמדנו בדף נון ח' ונון זין, או שהוא לקח מקל והוציא צירה מהיין, בכל המקרים האלו זה אמנם אסור בשתייה, אבל זה לא אסור בהנאה. עכשיו את כל זה כבר ראינו, עכשיו נראה עוד שני דברים שעוד לא ראינו. דבר אחד אומר רב פאפה לגבי המקרה שהוא נפל לבור, מתי זה לא אוסר? רק אם הוא טבע שם. אבל אם הוא הצליח לצאת, אז נכון שכשהוא נפל מן הסתם הוא לא ניסח, אבל כשהוא עלה, אז כבר הוא פחות טרוד בזה שהוא נופל, אלא הוא שמח על זה שהוא לא מת, ובהחלט יכול להיות שהוא כן ניסח, לכן אז זה כן אסור, זאת הערה אחת. הערה שנייה, לגבי מה שאמרנו שיש כאן שתי רמות של איסור, רמה אחת זה אם הוא נגע בידיים, שאז אסור מדין חתנות, לא משנה למה הוא התכוון, ורמה שנייה, שחוששים שמה הוא ניסח, זה אוסר בהנאה, אבל רק אם באמת יש סיכוי שהוא ניסח, כל הדבר הזה, שאמרנו אותו כבר כמה דפים, אומרת המשנה עכשיו, זה רק דעת רבנן. אבל רבי שמעון חולק, לדעתו אין את הרמה הראשונה, אין גזרת חתנות בגוי שנגע ביין, יש רק את חשש הניסוך, וממילא, גם אם הוא נגע בידיים, אנחנו רק אוסרים בשתייה ובהנאה, אם באמת יש סיכוי שהוא יתכוון, אחרת זה לא אסור בכלל. זו דעת רבי שמעון, הגמרא מביאה כמה אמוראים שפסקו כמותו, אבל הגמרא מסכמת שבאמת הלכה לא כמותו, אלא כן יש את שתי הרמות שדיברנו עליהם, שוב, אם הוא נגע בידיים זה אסור, לא משנה למה הוא התכוון, מדין החתנות, לגבי איסור הנאה זה כבר תלוי בכוונה שלו, ואם הוא נפל לשם הוא מדד וכולי, זה לא אוסר. עד כאן החלק השלישי, בזה הגענו למשנה בסמך א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון עסקנו עוד בכוחו ובחשש נגיעה, ראינו לגבי איזה חמישה סעיפים, סעיף אחד, כשגוי מוזג ליהודי אז היין אסור בשתייה, הזכרנו את זה כבר, כשיהודי מוזג לגוי היין מותר, אלא אם כן הגוי יזיז, כי אז לפי הריטב"א חוששים שהוא נגע. בסעיף השני, גוי שהולך עם כלי של יין יש בעצם שתי חששות, אחד שהיין יעלה על גדותיו והוא ייגע, ושתיים שהוא בעצם מקרקש את היין בעזרת כוחו וזה אוסר, אז באמת הגמרא הבדילה בין כלי קשור לכלי לא קשור, אם הוא קשור אז אין חשש שזה יזול, והחשש הוא רק קרקוש, וזה אסור רק אם זה ריק, אז הוא מקרקש, אם זה פתוח, אז אין חשש קרקוש כי הוא לא רוצה שהמים יצאו החוצה, אלא יש רק חשש שהוא ייגע, ואז אסור דווקא רק אם זה מלא. זה היה בסעיף השני. אחרי זה קפצנו לסעיף החמישי, גוי שזרק חבית לתוך יין, אז מבחינת חתנות, כלומר לאסור בשתייה, אין לנו בעיה. מבחינת חשש ניסוך, אומרת המשנה, בגלל שזה היה בעצבים, כלומר לא חוששים שהמטרה הייתה לנסח, אז זה מותר. משמע שאם זה לא היה בעצבים, אז באמת זה היה אסור, כלומר כוחו אסור. על זה הקשנו מרב אשי לגבי זהב, שמשמע שזה לא נכון, ולכן אמרנו, באמת בזריקה של חפץ, כוחו לא אוסר. מה שאמרנו שכוחו אוסר, כמו למשל כשהוא מוזג יין ליהודי, זה רק בנוזלים. זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השלישי היה מעצרת, כלומר גת שהגוי כובש אותה עם קורה, רב פאפי יתיר ורב אשי אוסר, וראינו שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שאם זה בכוחו, כלומר הוא ממש עומד על הקורה ומוחץ את הענבים לפי כולם אסור ומחלוקת היא בכוח כוחו, כלומר שהוא מסובב בורג וזה לוחץ על הקורה וזו מוחץ את האבנים. גרסה שנייה מקלה יותר, שאם זה בכוח כוחו ברור שמותר והמחלוקת היא בכוחו. זה הסעיף השלישי. סעיף רביעי, חבית שנסדקה ובא גוי והציל את המצב והחזיק את החבית שהיין לא יצא, אז בהנאה זה מותר, כי הוא לא שכשך והייתה לו מטרה אחרת, לא ננסך, אבל בשתייה, לפי הריטפה חוששים שמה הוא נגע, לכן אם זה נסדק לאורך באמת זה אסור, אם זה נסדק לרוחב הוא מחזיק מלמעלה, אין חשש כזה וזה מותר, זה היה החלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על גוי שנמצא לבד עם יין, ראינו לכאורה סתירה שאם מצאנו גוי ליד הגת חוששים שהוא נגע, ובאמת אם יש תופח על מנת להדפיח, צריך להגעיל את כל הגת, אם לא מספיק לרחוץ, בכל אופן חוששים, לעומת זאת במשנה, גוי ליד בור יין, דווקא אז לא חוששים, אלא אם כן היהודי חייב לו כסף, והבור יין הזה זה משכנתה, בכל אופן לכאורה יש סתירה, מסביר הרשפה, בנוזלים, מסביר הרשפה, כשמדובר ביין, הגוי יודע שאסור לו, והוא לא רוצה להסתבך, אבל כשמדובר בגת שלא רואים ביין, אלא רק קצת רטוב, הוא לא חושב שזה אסור, ולכן דווקא שם חוששים. זה היה חלק השני. בחלק השלישי חזרנו שוב על העקרונות שראינו שבעצם יש כאן שתי רמות של איסור, דין חתנות ודין חשש נסך. לגבי חתנות שאז נגיעה אוסרת לא משנה למה הוא התכוון, למדנו עכשיו שזה רק דעת רבנן, אבל רבי שמעון אומר שאין דבר כזה. לגבי נסך זה דווקא אם באמת יש חשש שהוא עשה את זה, לכן אם הוא נפל היין הוא מדד וכולי זה לא אוסר כמו שלמדנו. לגבי נפל אומר רב פאפה זה דווקא מותר אם הוא טבע שם, אבל אם הוא הצליח לצאת אז אולי ביציאה הוא כן ניסך ואז כן אסור בענה, כל טוב.